הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו ברדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM, השעה 10 וכמעט 4 דקות, התוכנית עניין משפחתי. כמו בכל יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, היום י' א' מרחשוון, יום פטירת רחל אמנו. מכל מנהיגי ישראל הגדולים, דווקא רחל היא זאת שנאבקה במקטרגים השמימיים, והיא דרשה מהקדוש ברוך הוא שיחוס על ילדיה. רק היא הייתה מסוגלת לעורר את רחמיו על בניה. רק כאשר רחל הרימה את קולה ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי 7 שנים. מסרתי לאחותי את כל הסימנים, כדי שיהיה סבור שהיא רחל, וגמלתי חסד עמה ולא קינאתי בה. ומה אני? שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, לא הציעתי לבושה ולחרפה. ואתה, מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלת את בניי. מיד נתגלגלו רחמיו, כך אומר המדרש של הקדוש ברוך הוא, והוא אמר, בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומן. אז עם כזאת עוצמה וכוח של אישה, אנחנו ככה יכולים לצאת לדרך ולפנות לתוכנית שהיום תהיה מלאה בניסיונות וגם בניסים. אך ראשית, ניסה תודה וברכה לעמלים במלאכה. יעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, תודה לך. מוטי קופפר, הטכנאי, שגם עורך את המוזיקה שתשמעו היום בתוכנית. בהמשך, כמו תמיד, תהיה איתנו הגברת מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. ממנה נלמד איך לחיות את הזמן ולחיות. החיים את פרשת השבוע, פרשת וירא, בזווית אישית, נשית ויהודית. כבר הקווים פתוחים ואתם מוזמנות, מוזמנים לבקש מדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו, לפתור בעיות הקשורות בניקיון. תוכלו להתקשר ל-1-900-52-92-93 וגם להיכנס לאתר שלנו www.93fm.co.il. אז ככה, ברקע מתנגן לו השיר הזה, שא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ובאמת, גם השנה אנחנו קוראים בפרשת השבוע על הניסיונות המופלאים שהשם ניסה את אברהם. התורה מלמדת אותנו כמה מופלא ומרומם הוא הניסיון. ובכל שנה, הלימוד והתובנה הזאת מקיפה ומפעפעת בנו שוב. השפתיים ממלמלות בבוקר, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. משאלת לב שכל כך חשוב לבקש אותה כל יום מחדש. אז מה נכון? מה מתאים לנו? האם אנחנו מתחברים לניסיון? או אולי בורחים ממנו? החסידות מאירה את המשמעות של ניסיון, לא רק במובן הקשה שבו, אלא גם מאירה אותו באור יקרות. נס, במובן של פלא. ובמובן של דגל הניסה לגובה, הניסיונות שאנחנו עוברים בחיים, הקשיים, הסבל, האיסורים, לא נועדו להכאיב לנו, אלא להוציא מאיתנו את היכולות והכוחות הנעלמים, ולעלותנו לדרגה גבוהה יותר. הרבה יותר מזאת שהיינו בה, בטרם עמדנו בניסיון. הנה סיפור. סיפור אותו סיפר יהודי מעולי רוסיה, לאחד המתפללים בבית הכנסת במקום שליחותו, של בני בקריית גת. וכך סיפר העולה. בצעירותי האנטישמים הרוסים הרגו את אמא שלי בטרם הובלה למותה. היא השביעה אותי שיש יום אחד מיוחד בשנה שבו לא אוכלים ולא עובדים. היא ביקשה ממני, או יותר נכון צוותה עליי, להבטיח לה כי אשמור את היום הזה כיום מקודש ולא אעשה בו דבר מהדברים שאסור לעשות. לא היה לי שום מושג ביהדות, לא ידעתי דבר על מצוות או חגים. שנים ספורות לאחר הרצחה, נשלחתי למחנה עבודה בסיביר, ומה שהטריד אותי היה איך אשמור שם על היום המיוחד הזה שאמא דיברה עליו. באחד הימים נתקלתי באדם בעל מראה שנראה לי יהודי. היה לו זקן שאיתר את פניו, ופנים עדינות, כנראה יהודיות. שאלתי אותו, מתי חל היום הזה שאמא סיפרה לי עליו? והוא ענה, כי יום זה יחול בעוד 5 ימים. ספרתי יום אחרי יום, 5, 4, 3, 2, וביום המיוחד עליתי למשרדו של מפקד המחנה, ואמרתי לו שכואבת לי השן. הלה לקח צוות ועקר אותה ממקומה ללא שום הכנה. כך נהגתי שנה אחר שנה. במשך 5 שנים הצלחתי לשמור על היום הזה מבלי שהבנתי מה פשרו ומה הוא מסמל עבורי. כך סיפר העולה מרוסיה. ובסיום סיפורו פתח את פיו והראה את מקומן של 5 השיניים החסרות. מסתבר שהיכולת הזאת להתעצם באמונה שלנו ולגלות את הכוחות הפנימיים היצוקים הורישו לנו אברהם וגם שרה אשתו במסירות הנפש שלהם, דרך המקומות בהם הם התנסו. נכון, ברוך השם שאף אחד מאיתנו לא התנסה בניסיון כה גדול ועצום, כמו הניסיון העשירי שהתנסה בו אברהם אבינו, הקשה והגדול שבכולם, ועד היום הניסיון הזה נחשב לשיא של מסירות נפש. ותוך כדי שאני מדברת על כל זה, אני שואלת את עצמי, טוב, אברהם התנסה בניסיון גדול, אבל איך מתרגמים את זה לחיים שלנו? החיים המודרניים של חודש חשוון תשע"ה, בזמן שבו אף אחד מאיתנו לא נדרש לעקוד את בנו על גבי המזבח, ברוך השם. כל אחד ואחת כמובן עובר ניסיונות לא פשוטים בחייו. מצד אחד, כשמתבגרים, מתגברים, מרגישים נפלא, מרומם יותר. אבל אז מגיע הניסיון הבא, לא פחות קשה, אפילו יותר. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו ניסיונות בלי לתת כוחות מתאימים. אבל לפעמים אנחנו עייפים קצת, עייפים כבר מניסיונות, רוצים רק שקט. לכל אחד יש את הניסיון ואת ההתמודדות הלא פשוטה המלווה אותו בחיים. ואז חורקים שיניים, מתאפקים לא להגיב, לעשות את הדבר הנכון למרות שלא מרגיש שזה הדבר הרצוי לעשות. להימנע ממשהו שאנחנו רוצים בו, להפך, כך בזוגיות שלנו, כך בהורות שלנו, בחיים הכלכליים והכללים שאנחנו חווים כל יום. וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. המטרה אליה אנחנו שואפים להגיע, נמצאת אי שם גבוה, ישא עיניי אל ההרים. היא נראית גבוהה מדי, רחוקה מדי, אבל השאיפה צריכה להיות מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, לשאוף גבוה, לכוון רחוק. גם אם לא נצליח להגיע עד הפסגה עצמה, לפחות נתאמץ להתקדם ולהגיע אל המקום שהשם רוצה. ניסיון לשון נס. גבוה מעל גבוה. נס, מופת ודוגמה. אל תביאנו לידי ניסיון, אבל אם כבר הגענו, שיהיה הרים ניסי. על ההרים. אין כוחות, זה מה שאתם אומרים. ועוד איך יש, קיבלנו אותם בירושה, מאברהם וגם משרה. וביום הזה המיוחד, יש לנו גם את כוחה של רחל אמנו. ואני מזמינה אתכם להאזין לשיר. השיר שבטח כבר שמעתם היום או אתמול, או תשמעו במשך היום, קול ברמה על רחל אמנו. שיר כל כך שמחבר אותנו לשאיפה ולבכי ולגעגוע אליה.
חרא אפו של הקדוש ברוך הוא בעמו ורצה להגלותם. הייתכן עבודה זרה אלוהים אחרים בתוך ביתי? באו לפניו האבות והאימהות בדמעות ובתחנונים. ביקשו לפייסו, בחו שיסלח, אך לשווא. נכנסה לפניו רחל ואמרה, ריבונו של עולם, רחמי מי מרובים? רחמך או רחמי בשר ודם? והלא אני גם כן הכנסתי צרתי לביתי, שכל העבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, וכשבאתי להינשא לו הכניסו אחותי לחופה במקומי, ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימני. אף אתה אם הכניסו בניי צרתך לביתך, אנא סלחנה להם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אוי רחל, יפה לימדת תניגוריה על בניי, די די, מילי קולך מבכי, יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
הנה שוב יש לנו את מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, יום מיוחד היום.
לחיות עם הזמן.
כן.
גם היום, גם הזמן, גם השבוע, גם האירועים, גם...
כן, והכל מאוד מתאים לנו, אנשים, יודעת.
נכון.
חשבן, רחל אמנו, בפרשה, שרה.
שרה.
כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה.
כן.
כן, אז באמת פרשה עם הרבה מאוד דברים מרתקים וסיפורים כל כך מהותיים לנו כעם ישראל ולנו כנשים, זה רחל אמנו, אז בואו ננסה לגעת קצת ב... דווקא בסיום הפרשה. בסיום הפרשה, הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו לעקוד את יצחק. הוא אומר לו, קח נא את בנך, וזה הניסיון העשירי. דיברת על, על ניסיונות, אז זה הניסיון העשירי שבו התנסה אברהם אבינו.
ואפשר להגיד שהוא הניסיון הגדול
כתוב,
מכולם.
אומרת הגמרא, שעמוד לי, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, עמדת בכל הניסיונות, עכשיו עמוד לי בניסיון זה. שלא יאמרו, אין ממש בראשונים. מה זאת אומרת? למה הניסיון הזה כל כך חשוב? איך אפשר להגיד גם שהניסיון הזה הוא יותר חשוב מניסיונות אחרים שהיו קודם? הרי אברהם אבינו ידוע שנכנס לתוך כבשן האש ועשה כל כך הרבה דברים שהם ניסיונות לא פשוטים, אפילו למול את עצמו בגיל 99, שזה ניסיון שהוא לא פשוט. איך אפשר להגיד שדווקא ניסיון העקדה זה הניסיון הגדול ביותר? אז על זה מסבירה החסידות, מסביר הרבי מלובביץ', שהניסיון הזה של עקדת יצחק הוא הניסיון הגדול ביותר, כי יש אנשים שמוסרים את נפשם על כל מיני דברים, אפילו לא בקרב בני ישראל. אנחנו יכולים לראות גם אנשים שהם לא יהודים, הם מוסרים את נפשם על העקרונות שהם מאמינים בהם. אבל לא זאת הגדולה פה, לא זאת הגדולה של הניסיון כשבן אדם מוסר את נפשו. לפעמים אנחנו חושבים שמסירות נפש זה הסימן שהגענו למקסימום. אז ההסבר כאן הוא שלא, אפילו מסירות נפש היא לא להגיע למקסימום. מה הניסיון הגדול ביותר לבן אדם, ומה הדבר שאנחנו רואים דווקא כאן בניסיון העקדה? שבכל הניסיונות האחרים של אברהם אבינו, דבר ראשון היה עניין של קידוש השם. כל פעם כשהוא עשה משהו היה פועל של קידוש השם, זאת אומרת שהיה איזשהו רווח מהניסיון הזה. אפילו אם אברהם אבינו, כשהוא קפץ לכבשן האש, אז כולם ראו. כל דבר שנעשה, לך לך, כולם ידעו שאברהם הולך בציווי השם. כל דבר שנעשה, נעשה בצורה כזאת שאנשים ראו וידעו והייתה מזה תועלת. עוד יותר מזה, שמה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לעקוד את יצחק בנו, שזה היורש היחיד של אברהם אבינו. וכל מטרתו של אברהם אבינו בעולם הייתה להפיץ, להפיץ אלוקות. ומי יכול להמשיך את דרכו ואת כל מה שהוא עשה כל ימי חייו? זה רק הבן שלו, רק יצחק. ועוד יותר מזה, שכתוב שאברהם אבינו היה מידת החסד. אברהם אבינו הוא ידוע כמידת החסד, וזה מה שהוא הנחיל לכולם. וברגע שאברהם אבינו, הקדוש ברוך אומר לו לעקוד את בנו, זה ההפך הגמור של מידת החסד. זאת אומרת, עד עכשיו כל הדברים הם היו מתוך התאמה למידת החסד של אברהם אבינו. ברגע שאברהם אבינו צריך לעשות משהו שהוא ההפך הגמור לטבע שלו, ואין בו שום תועלת, ולא רק שום תועלת, אלא גם נזק כלפי משהו בנה ויצר ועשה כל ימי חייו, ממקום של להפיץ אלוקות בעולם, לא ממקום של אינטרסים אישיים. כשאברהם אבינו צריך למסור את כל זה, רק מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה הניסיון הגבוה ביותר. כאן אנחנו רואים שאברהם אבינו באמת עושה את ציווי השם, בלי שום אינטרסים, לא אינטרסים של קדושה ולא אינטרסים אישיים ולא עמידה הטבעית שלו שמוליכה אותו, שום דבר. זה המקום שאנחנו רואים בו את הקיום הטוטלי של ציווי השם. עם להפסיד את כל מה שקשור לכך ועם לוותר על כל המקום הזה של הדברים שהוא נוהג בהם ושהוא עבד עליהם ושהוא עשה אותם בציווי השם, על הכל הוא מוותר כדי לקיים את ציווי השם. ולכן אומרים שאת ניסיון העשירי הוא הניסיון הגדול ביותר, כי הרבה פעמים אנחנו, נוח לנו, עובדים את הקדוש ברוך הוא בדרכים שלנו, כל אחד לפי המידות שלו, לפי הטבע שלו. לפעמים אנחנו צריכים לקום מהמקום הזה ולעשות דברים שהם הפך הטבע שלנו, וזה הרבה יותר קשה, כי אז אנחנו צריכים לוותר על הדברים שנוחים לנו מצד המידות המולדות שלנו. וברגע שאברהם אבינו לקח את בנו לעקדה, והיה מוכן לעמוד בניסיון העשירי, הוא נתן לכל אחד מאיתנו את הכוח הזה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מעל לכל הגדרים האלה, שזאת באמת שאיפה מאוד מאוד גבוהה, אבל מצד שני כל אחד מאיתנו צריך לשאוף לשם. יש סיפור מאוד יפה על על רבי שלום דובר, האדמור הרשב, כפי שהוא מכונה בחבד, כשהוא היה בן 4, הוא נכנס לסבא שלו, שהיה אדמור צמח צדק, בשבת פרשת וירא, והוא התחיל לבכות. הוא אמר לו, מפני מה נראה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ולי לא? ילד קטן, והוא בא לסבא שלו והוא בוכה, למה הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו ואליי לא? אז ענה לו הסבא שלו, הסבא לא צחק עליו, אלא ענה לו, שיהודי צדיק בן 99 מחליט למול את עצמו, הוא ראוי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. זאת אומרת שיש הרבה מאוד דברים ללמוד מהסיפור הזה, אבל הנקודה היא שגם אם זה נראה לנו רחוק, כל אחד מאיתנו צריך לשאוף לשם. אפילו ילד קטן ואפילו אנחנו כשאנחנו נמצאים במקום נמוך מבחינה רוחנית, ואיפה אנחנו ואיפה התגלות של הקדוש ברוך הוא, עמידה בניסיונות כמו אברהם אבינו, כל אחד מאיתנו צריך לשאוף למקום הזה שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. ואם נשאף לשם, אם זאת תהיה איפשהו החזון שלנו והמטרה שלנו והידיעה שזה מה שאנחנו באמת רוצים, אז גם אם לא ממש מגיע לנו ואנחנו לא ראויים לשם, אז בעזרת השם נזכה. ואי אפשר כמובן בלי להתייחס לרחל אמנו.
כבר דיברת על בכי של ילד קטן שקלטה נפשו להיות כמו אברהם אבינו, וגם רחל אמנו, מה שהיא עשתה, היא פשוט בכתה, בכתה עבורנו.
בדיוק.
והבטיחה להמשיך עם זה. כן.
שרחל אמנו היא בכתה בעבורנו והיא ויתרה בעבורנו, ורחל אמנו את כל מהותה ואת כל ישותה נתנה בשביל הבנים שלה. ואין לנו הרבה זמן להיכנס לכל הביאור, כי יש על זה באמת הסברים מאוד מאוד יפים על כל הוויתורים של רחל, ואיך זה מראה לנו שהכל היה באמת מתוך ביטול לקדוש ברוך הוא, כי היא לא הייתה ותרנית, היא מצד אחד הייתה אישה מאוד מאוד עוצמתית, היא החביאה את הטרפים ולא פחדה, מצד שני היא ויתרה במקומות ממש שאי אפשר להאמין, ויתרה לאחותה על בעלה, ויתרה להיקבר במערת המכפלה, וזה מראה לנו שהכל הגיע מתוך ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, ומתוך המקום הזה של ויתור על האני העצמי בשביל הבנים. רחל אמנו ויתרה על הכל בשביל הילדים שלה, נשארה על אם הדרך כדי להתפלל, כדי לתת כוח לבנים כשהם ילכו בגלות, שהם יוכלו לקבל את החיזוק. ואז מה רואים? ויש פה רעיון מקסים, אני מקווה שיש לנו עוד דקה כדי רק לגעת פה בנקודה.
בשביל רחל אמנו יש לנו תמיד דקה.
יש לנו. זהו, האמא של כולנו. שאנחנו רואים שמכל האימהות, דבר ראשון היחידה שמציינים כל כך בצורה מיוחדת את יום הפטירה שלה, זה רחל אמנו. ומכל האימהות, היחידה שזכתה שהנכדים שלה הם עצמם משבטי ישראל. יש את הבנים של כל האימהות שהם השבטים, והיחידה שגם הנכדים הם עצמם שבטים, זו רחל אמנו. למה רק היא? כי כשאימא מבטרת על עצמה ולא עומדת ואומרת אני צריכה, אני צריכה לממש את עצמי, אני צריכה לעשות את עצמי, אלא יודעת שהדבר הכי חשוב זה הילדים, ובשביל זה היא מוכנה לוותר על הכל, גם על דברים אנחנו לא מדברים פה על ויתורים של דברים שבגשמיות, אלא היא ויתרה על דברים ברוחניות, על דברים הכי גבוהים שיכולים להיות, על להיקבר במערת המכפלה. אבל כשאימא מוותרת, אז היא זוכה שהבנים שלה ובני בנים הולכים בדרכה וממשיכים את כל מה שהיא הנחילה להם, ועד כדי שבאמת, כמו המדרש הידוע, שהקדוש ברוך הוא שמע דווקא לרחל והבטיח לה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם, שהכל יהיה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לרחל את הגאולה האמיתית והשלמה.
אמן, אמן. תודה רבה, מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב. שניקח את הכוח הזה של הנשים האלה ונמשיך איתם הלאה.
בדיוק, שנזכה ללכת בדרכם ולפחות באיפה שאנחנו יכולות.
אמן, תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
רבות מהרווקות באות להתפלל על קברה של רחל אמנו, שתעזור ותהיה מליצת יושר במציאת זיווג. ואנחנו רוצים לדבר, לשוחח עם הילה קריספין, מטפלת רגשית ב-TAT בנתיב א' ב'. שלום ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
כן. אנחנו רוצים קצת לדעת מה הסיבות שמובילות לעיכוב בשידוך. מה צריך לעשות כדי לצאת מהמקום הזה?
יש המון סיבות באמת. לצערנו המון סיבות, וזה גם הדור שלנו משופע בבנות, בנים מבוגרים שמחפשים את הזיווג. בואי נתחיל מבעיות, מה שנקרא טראומות מהבית, שזה יכול להיות זוגיות לא כל כך טובה בין ההורים שהילדה ראתה והפנימה שלא כדאי לי להיכנס למקום הזה. זה יכול להיות טראומות יותר רציניות גם של טראומות מיניות מה שנקרא, ילדה שנפגעה או בן שנפגע וזה יוצר אצלו חסימות פנימיות. זה יכול להיות גם חוסר הערכה עצמית, אני לא שווה כלום. אני פוחדת להיכנס למקום של זוגיות, כי אם הוא יגלה מי אני באמת, אז הוא לא ירצה אותי יותר.
אז דווקא בדור הזה, את אומרת שיש יותר בעיות כאלה מהדור, מהזמנים הקודמים.
לדעתי כן, כי פעם זה היה מובן מאליו שמתחתנים בגיל צעיר, והם ישר נכנסים באופן סומטי למשפחה. היום חלק מהבעיות של הדור זה שגם אם ההורים לא כל כך מסתדרים, עם השוויגר, עם המשפחה של בן הזוג, לא תמיד יש הרבה חיכוכים, יש גם חוצפה היום שאין, לא היו בדורות קודמים. זה סוג של בעייתיות כזאת. אבל יש גם עוד סיבות שבן אדם לא מתחתן. הפחד בא לפעמים גם ממקום של חוסר יכולת לקבל החלטות. אני לא יודע איזה החלטה לקבל, אני לא יודע מה באמת מתאים לי, אני לא יודע מי אני בכלל. מה מתאים לי? אני לא יודע, לפעמים אנשים חיים באיזשהו דמיון, באיזושהי אג'נדה, איזושהי תמונה, ככה לימדו אותי בישיבה או בסמינר, שאישה צריכה להיות כך וכך, ועד שאני לא אהיה את הצדיקה המושלמת הזאת, אז אני לא יכולה למצוא את הצדיק המושלם שעוד לא נולד. זה יכול לבוא מהמון המון סיבות. והמכנה המשותף זה מה שאנחנו קוראים חסימות רגשיות. וזה, ברוך השם, כמו שהקדוש ברוך הוא מביא את המכה, את התחלואים, הוא הקדים רפואה למכה.
והוא מביא גם את הפתרונות.
את השיטות האלה, את הפתרונות האלה, נכון מאוד.
כן. אז באמת השיטות האלה או הפתרונות פורחים כפטריות אחר הגשם, ואנחנו בכל מקום מוצאים דרך כזאת ודרך כזאת, ועדיין יש המון המון בנות תקועות, כמו שאיך אמרת, שנמצאות במקום התקיעות. מה אפשר לעשות כדי לצאת ממקום כזה? זה...
אדם צריך להיות מאוד אמיתי עם עצמו, מאוד כנה עם עצמו, מאוד לדעת את האמת. להיות מחובר לעצמו, וכדי להיות מחובר לעצמו באמת ולא לדמיונות או לחסימות, לטראומות, אז אני מאוד ממליצה לעבור איזשהו תהליך של טיפול רגשי שחודר לרבדים העמוקים בלא מודע שלנו ומשחרר משם את החסימות. הרבה פעמים טיפול פסיכולוגי הוא לא מספיק לדבר הזה, משום ש... כשאנחנו תוכנים שוב ושוב, גם במחשבה, גם בדיבור, את הבעיות שלנו, אנחנו הרבה פעמים מעמיקים אותם במוח, במקום לסלק אותם. אבל כשאנחנו עובדים בטיפול הרגשי שמבוסס על קשרים עצביים במוח, ברמות מאוד עמוקות במוח, בלא מודע, אז אנחנו משם גם מאבחנים טוב יותר את הבעיה וגם פותרים אותה. משחררים את החסימה, ואז אדם פנוי, יש לו פניות ברגש, פניות, לגדול, להתפתח, לצמוח, אין משהו שחוסם אותו כל כך.
יש לך אולי דוגמה לרווקה שעשית איתה איזשהו מהלך בתחום הזה?
לצערי יש לי המון דוגמאות, כי באמת הרבה בנות מבוגרות מגיעות אליי עם הבעיה הזאת. מקרה שנתקלתי בו לא מזמן, בחורה בת 27, מתחזקת, מגיעה ואומרת לי, תראי, אני לא הולך לי בשידוחים, אני כבר 5 שנים בשידוחים לא הולך לי.
וואו.
ואני אומרת לה, אז מה בעצם את מחפשת? והיא אומרת לי, אני רוצה בן אדם שיושב ולומד, שעסוק בתורה, צדיק, שמדקדק במצוות, שיש לו שאיפות רוחניות גבוהות. ואני אומרת לה, למה? את צדיקה? לא, אני לא צדיקה. אז למה את מחפשת צדיק כזה? אולי תחפשי משהו שמתאים לך. ואז תוך כדי שיחה אנחנו מגיעים לכך שבעצם היא מאוד לא מעריכה את עצמה, מעריכה עצמי מאוד נמוך. היא כל הזמן מחפשת לרצות את הסביבה שלה. היא בעצם לא מחוברת לעצמה. זה מה שאני קוראת, לא מחוברת לעצמה. ומהמקום הזה שגם קצת העמקנו, ראינו מאיזה רקע היא באה בבית, שמדובר על ההורים, שהאבא הוא לא כל כך, הוא דתי, אבל הוא לא מאוד מאוד חרדי, והאימא מאוד מתוסכלת מזה, וכל הזמן היא מרגישה שהיא פספסה, היא כל הזמן מאירה לו גם ליד הילדים, למה הוא לא עושה ככה, ולמה הוא לא עושה ככה, ולוקחת תפקידים רוחניים במקומו, ובעצם יצרה אצל הילדה, אצל הבת, ציפיות מדי גבוהות שלא תואמות את המציאות.
וחוסר ערך עצמי בעיקר.
חוסר ערך עצמי, צורך לרצות, כן. הרבה פעמים החסימה יושבת על, על הזוגיות הלא נכונה אצל ההורים.
אז באמת בכמה זמן נדרש לעשות ככה זאת חקירה רגשית ולעבור על העבר שלנו, ועד איזה גיל באמת מגיעים? עד, עד איפה חופרים פנימה ופנימה בתהליך הרגשי הזה?
החפירה היא מאוד עמוקה, יצחק אבינו היה צריך לחפור כמה וכמה פעמים עד שהגיע למים חיים, וגם אנחנו על הסלע אנחנו נקה שוב ושוב עד שיצאו ממנו מים חיים, אנחנו מאמינים שידעת ומצאת תאמין, וזה לוקח, אצל כל בן אדם זה שונה לחלוטין, באמת אי אפשר להקיש ממקרה אחד לשני. אצל בחורה אחת תספיק שיחה אחת או שתיים, שתביא אותה לתובנות הנכונות ומשם היא יכולה לרוץ קדימה. אצל מישהי אחרת זה יכול להיות טראומות יותר עמוקות, גם מילדות, ולאט לאט אנחנו מובילים אותה, מפרקים את החסימות ובונים מחדש תובנות חדשות בנפש, במוח. כן. זה מאוד משתנה, זה עד גיל, אין איזה הגבלה של גיל בכלל.
מה שברור שצריך באמת להיות אסירי תודה, שאותה אחת לא התחתנה בטרם היא עברה את התהליך הזה, כי אז אנחנו לא יודעים באמת איך, היה, איך היו נראים הניסויים האלה, וחלילה היו יכולים להתפרק, עד שהיא באמת לא השלימה עם עצמה. אז אנחנו נמשיך לבקש מרחל אמנו, גם שם וגם כאן, במקום שאנחנו נמצאים, שבאמת תעתיר בעבורנו ביום הזה, ותבקש על כולם, גם על מציאת הזיווג, גם על מעוקבות השידוך. תודה רבה לך, הילה קריספין, מטפלת רגשית ב-TAT, בנתיבה א' ב', שרת אותנו. המשך יום טוב.
תודה רבה לכם. המשך נעים גם
לכם. וכבר אנחנו עם דליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו. שלום לך, דליה.
שלום לכולם.
טוב. אז הגשם כבר התחיל ככה בעוז להקות, ואנחנו מוציאים את הפוכים, ויש פה שאלה על ריח לא נעים של הסמיכות שהוכסנו בשנה האחרונה.
אוקיי, אז דבר ראשון אני אתייחס גם לקטע של יחסון פעם הבאה. מאוד חשוב להחסן סמיכה אחרי שהבררנו אותה, והיא יבשה לגמרי ונקייה. ואני גם הייתי ממליצה לרסס את הסמיכות עם K600, שהוא א' מונע אש, והוא שומר עליהן. ואם לא רוצים את זה, אפשר לקנות, יש מין סקיות קטנות עם עלים של לבנדר. ואז גם כן אנחנו שומרים ככה על הסמיכות גם מפני ריח רע, וגם מפני מזיקים. כרגע כאשר יש כבר ריח, אז מה שאני מציע זה פשוט להברר אותן, ואפשר גם לרסס אליהם אפילו מבשם הריגים, וזה גם יש בו חומר שמנטרל ריחות רעים, אבל דבר ראשון להברר אותם.
כן.
קודם כמובן שלא להברר כרגע בחוץ, כי אלא להברר על איזה
גשם, כן.
בבית או באיזושהי צורה, כי סתם אם זה ירטב זה עוד יותר גרוע. ובמידה והריח באמת לא ייעלם, אז לא תהיה ברירה אלא לתת את זה לניקוי יבש ומכבסה, ופשוט גם ישימו משהו שינטרל את הריח הרע.
כן, אז קודם כל כאמור להברר, ורק אחרי זה לבשם, כן? לא לבשם
נכון,
על משהו שהוא
בדיוק. ומאוד חשוב, סמיכות פוך, בכלל סמיכות, להחסן אותם כשהן יבשות לגמרי ונקיות.
כן. טוב, עוד שאלה, דווקא גם בנושא הזה, שריג בצבע קרם שהוצאתי מהארון, היה עליו כתם צהוב, מה אני עושה?
לרסס עליו את הסנוקל ביו, רסס קדס, להשאיר מספר שעות, אפילו עד 24 שעות, ואחר כך לחבס בכביסה עדינה, או ביד, או במכונת כביסה, בטמפרטורה שלא עולה על 30 מעלות.
אם זה כתם של שומן, מה אפשר לעשות?
אותו דבר, הרסס קבס גם כן להטיז, להשאיר מספר שעות ולחבס. הסיבה שאני אומרת להשאיר את החומר מספר שעות, מכיוון שהכתם הוא ישן, כי זה אחרי יחסון, אז צריך פשוט לתת לחומר את האפשרות לעבוד ו... פשוט לשחרר את הקטן מהבד.
כן. שאלה נוספת על לחות שהצטברה בקירות של הבית. מה עושים איתם?
זה קצת לא כל כך, שאלה לא כל כך ברורה, שאלה ממה הלחות ב...
כנראה מהגשם.
אז צריך פשוט להזמין איש מקצוע שיתפל בזה. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעזור בו. צריך פשוט לפנות לאיש מקצוע. ובמידת הצורך גם לצבוע את ה... כמובן לנטרל את המקור של הלחות עצמה, ואפשר גם לצבוע את הקירות בצבעים שהם מוני עובש.
עוד שאלה בנושא הכביסה, פה שואלת מישהי, הכביסה יוצאת עם ריח לא טוב, מה לעשות?
יכול להיות שתי אפשרויות, שהיא משאירה את הכביסה הרבה זמן ולא מוציאה אותה. הרבה פעמים אנשים עושים כביסה ומשאירים את הכביסה בסוף אפילו כמה שעות, אפילו לפעמים עד למחרת, ואז הכביסה לאט לאט מתחילה לקבל ריח רע. במידה וזה לא כך, אז אני ממליצה לעשות גם תוכנית של קדם כביסה. זאת אומרת, לא רק כביסה עיקרית, אלא גם קדם כביסה. וכמובן, להשתמש גם במרכך בשטיפה האחרונה.
טוב, בוא נראה אם יש לנו כאן עוד שאלה. כן, יש פה שאלה. איך מנקים כתמים צהובים על מזרון שינה עבה?
זה קצת בעייתי, כי מזרון... אני לא הייתי מתחילה להתעסק איתו, הייתי מנסה לנקות את זה עם הגבונים לחיים, ואם זה לא יעזור, פשוט להברר אותו לייבש ופשוט לשים עליו מגן מזרון. כי להתחיל לעבוד עם חומרים חריפים, אנחנו עלולים להכניס לחוט לתוך המזרון, ואז אנחנו פשוט נגרום יותר נזק.
כן, אנחנו ממש יודעים ממה הוא מורכב, כל השכבות האלה של המזרון.
נכון. כדאי מאוד שהמזרון יהיה יבש לחלוטין, ופשוט לשים מגן מזרון. המגן מזרון בעצם מגן על המזרון מכמה דברים. א', הוא מגן מכתמים, וב', הוא מגן מלחות. או אם מישהו בטעות שופך משהו, או חס וחלילה ילד עושה פיפי או משהו. כשקונים מגן מזרון, לקנות מגן מזרון כזה שהחלק התחתון שלו הוא בעצם...
ניילון.
של ניילון, אבל מעל יש בד מגבת, כי אחרת מאוד לא נעים בשינה.
כן.
וזה בדרך כלל ניתן גם לכבס את זה אחר כך במכונת
כביסה. כן. טוב, דליה, תודה שעזרת לנו ככה לפתוח את הלחות ואת הימים האלה של החורף. וכאן מגיעה השעה הראשונה של תוכניתנו לסיומה. תודה לעמלים במלאכה. יעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופר, הטכנאי, ומי שדואג לנו למוזיקה ששמעתם בתוכנית. פרסומות חדשות, ושובו אלינו גם לשעה השנייה של עניין משפחתי. ושוב בוקר טוב לכם, ושלום רב מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה של עניין משפחתי, כאן ברדיו קול חי, לעוד שעה של חוויות, שירים ושיחות עם נשים. כאן באולפן יעל איבר, העורכת והמפיקה המסורה, מוטי קופר הטכנאי והעורך המוזיקלי. אנחנו ברדיו קול חי, 93 ו-92.8 FM. לכל שאלה, בקשה או תגובה, תוכלו להשאיר הודעה ב-1-900-52-92-93. תוכלו גם להיכנס לאתר שלנו, www.93fm.co.il. אני אשמח לקבל מכם המאזינות, רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות, לתיבת הדואר שלי שכתובתה, M-I-R-I-S-H, שטרודל 93fm.co.il. כן, כן, אנחנו ביום הזה של רחל אמנו, י' במר חשבן, וראיתי עוד דבר קטן שרציתי לשתף אתכם ולהעיר גם אתכם. אז רחל בגימטריה ויהי אור. רחל אמנו, קשורה לגאולה, היא האישה היחידה שקיבלה הבטחה שהבנים שלה יגאלו, והיא גם הרגל הרביעית של המרכבה. כולנו יודעים שהמרכבה הם שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. רחל משלימה את הרגל הרביעית המייצבת אותם, וראשי התיבות שלהם ביחד, של אברהם, יצחק, יעקב, רחל, זה אייר. ומה משמעותו של אייר אם לא רפואה? כי הרי הגאולה היא הריפוי והרפואה לכל צרותינו. ועוד ככה קטנה אחת, מעניין שבהרכב אחר דוד המלך הוא הרגל הרביעית של המרכבה, אותה המרכבה של שלושת האבות. דוד הוא משלים את רחל, כי דרכה של רחל, הבכי, רחל הרי מבכה על בניה, ודרכו של דוד המלך, זה השמחה, היה כתוב שהוא מפזז ומרקד לפני השם. אז זה עושה את העבודה שלו בשירה ומזמורי התהילים, והיא עושה בתפילה, בתחנונים ובבכי, ושני הדרכים האלה לעבודת השם שמשלימות אחת את השנייה, יכולות באמת להביא לריפוי ולגאולה האמיתית והשלמה. וכבר יש לנו את הרבנית רותי אלבז, פעילה בארגון ערכים, שמארגנת נסיעות לקברי אבות וצדיקים, והיום אנחנו רוצים לשמוע ממנה על החשיבות של היום הזה והביקור בקבר רחל. שלום ובוקר טוב לך.
שלום, בוקר טוב לך ולכל המאזינות. יום גדול לנו, ברוך השם, אנחנו באחים היום עושים יום עיון לתירתה של רחל אמנו, י"ד במר חשוון. יום גדול לתפילות, כוח מיוחד של דימה ותפילה, היה לה לאמא רחל, וכל ימי חיי היו בעצם מסכת של דימה ותפילה.
כן.
ההמתנה ארוכה לזיווגה, דרך השנים הארוכות, הקשות, היא ציפתה, התחננה לילדים. עד שבצער שלה, בצער הגדול שלה, היא פנתה ליעקב אבינו, והיא אמרה לו, אם אינך מביא לי בנים, אני מתה. ואפילו לאחר מותה, היא גבורה עליהם הדרך. זה לא נגמר. כל הצער שלה לבדה רחוקה מכל העבוד, האימהות. אבל היא בוכה ומתפללת בשביל כולנו. כוח הצילה המיוחד שלה והדמעות הרבות, הן מתנת שמיים באמת מיוחדות שניתנו לרחל מעת השם. למה? זה כדי שהיא תוכל להתפלל ולבקש ולפקוט גם עבור אלו שאין להם את כוחות הנפש לפקוט ולהתפלל כמוה, ובעצם בתפילה שלה היא תגאל אותם. בכל אחת מאיתנו, אנחנו האימהות, תמונה אמא רחל, אלה שעוד לא זכו בעזרת השם יזכו להיות אמהות, אלה שעוד לא זכו להתחתן יזכו בעזרת השם שלהם זיווג טוב, בזכות רחל אמנו, שזה יום גדול אמרנו לתפילות, להתפלל על הדברים האלה. אז היא מתפללת על כל אלה שאין להם את הכוח, כוח הנפש להתפלל. ובעצם התפילה שלה אומרים לנו, תגאל, תגאל אותנו, תגאל את עם ישראל. אז אנחנו בעצם כל אחת, יש לנו את התכונות והסגולות שיש באמא רחל. ובעצם אומרים לנו, מה אומרים לנו? אנחנו מחוברות לאותה אמא, אנחנו מהגנים שלה, ואנחנו מקבלות, מהגנים שלה, מקבלים את הכוחות, לפעמים נשים אומרות לי, רבני, תן לי כוח, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה. אני אומרת לה, אין דבר כזה שאת לא יכולה. בואי, בואי לרחל, אנחנו נלך, תדליקי נר לרחל, תבואי, תתפללי, תבקשי, ואת תראי ישועות. בנסיעות שלנו, כמובן, אנחנו רואות הרבה ישועות, המון המון סיפורים. יש סיפור, אני ביום אחד הייתי בהפרשת חלה אצל אחת הבנות, עשינו הפרשת חלה, היא באמת לא נפקדה המון שנים, וזה בטיפולים. באמת, כן. הטיפולים לא צלחו. ואז אמרנו, טוב, אנחנו עושות הפרשת חלה. והיא כבר התייעשה, מפני שהרופא אמר לה, תקשיבי, הגיל שלך והמצב של הגוף שלך, את לא יכולה כבר להמשיך טיפולים. זהו, זה הטיפול האחרון. והיא כל כך הצטערה ובכתה, ואמרתי, טוב, בואי נעשה הפרשת חלה וניסע לקבר רחל. באמת הגענו לקבר רחל. איך שהגענו, היא לעולם לא הייתה בקבר רחל, זו הייתה פעם ראשונה. איך שהגענו לקבר רחל, פתאום היה, אולי תקעו בשופרות, אולי 20 שופרות, אני לא יודעת להגיד את זה, אבל כל הקירות בקבר רחל הזדעזעו. והיא פשוט, היא לא ידעה מה להגיד, אני נתתי לה ספר תהילים ביד, אבל היא שמעה את השופרות, היא פרצה בבכי ובכתה, בכתה, בכתה. וברוך השם, באותו חודש היא נפקדה.
הבכי הזה קרה שערי שמיים.
ממש ממש ככה, והיא חזרה, היא זכתה, ברוך השם, והיא חזרה להודות אצל רחל, והיא סיפרה, היינו קבוצה, והיא סיפרה לכל הבנות. ומישהי שהייתה איתנו בקבוצה, גם הייתה באותו מצב, ואז היא שמעה אותה ואמרה לה, תגידי לי, מה עושים? מה אומרים? היא לא נקשה אליי, נקשה אליה.
כן.
אמרה, תברכי אותי. וברוך השם, אחרי שנה וחצי, היא זכתה אחרי 10 שנות עקרות. זה פשוט מדהים לראות מה רחל מסוגלת לעשות. אנחנו מכירות את הסיפור עם הרב חיים שמולביץ', שהוא הגיע, הוא היה מגיע לקבר רחל כשעדיין לא היה שלטון ישראלי, והוא היה מגיע באוטובוס של ערבים, אבל הוא לא היה מוותר. הוא היה מגיע עם התלמידים שלו, ויום אחד הוא מגיע לקבר רחל, והוא שומע אישה בוכה, בוכה, ואומרת רחל, אני הכרה, אני באתי אלייך, את יודעת מה זה הכרה. אני באתי שתתפללי עליי, תבקשי. והיא כל כך בכתה. הרב חיים שמולביץ' ניגש אליה ואמר לה, כעת חיית ילדית בן, עוד שנה את יולדת בן. אמר לה, אני נמצא בישיבת מיר, תבואי תודיעי לי, אני רוצה להיות סנדק. אחרי שנה הגיעה אישה לישיבה לחפש את הרב חיים שמולביץ'. התלמידים שמעו, הלכו לקרוא לרב. הרב ירד למטה, ואז אמרת לו הרב, נולד לי בן, באתי להזמין את הרב להיות סנדק. ואז התלמידים שאלו אותו, רבנו, אתה בן נביא? אמר, לא נביא ולא בן נביא אנוכי. ראיתי את הכוח של התפילה שלה אצל רחל אמנו, ואת הבכי שלה ואת הבקשות והתחינות שלה. ידעתי שרחל אמנו לא תשיב את התפילות שלה ריקם. הייתי בטוח וידעתי שהיא תשיב שם.
מדהים.
באמת, כתוב, אנחנו עדיין שלנו זמן מס.
כן, כן.
כתוב בתיקוני הזוהר, הגאון מבינה כותב ככה, שכידוע עיקר השראת השכינה היא בקבר רחל אמנו. ואומר הרב מקריץ, הוא אומר ככה, הוא היה גר בארצות הברית, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, אם הייתי בארץ ישראל, הייתי מבלה את הלילות אצל אמא רחל, כי מתחת לסינור של אמא, תמיד כדאי להתחבר. כך הוא אמר.
כן.
אז אמא רחל באמת, זה יום שמסוגל לבקשות, יום שמסוגל שרחל מבטיחה שאף צילה לא תחזור על כאן. רחל לא תישאר אדישה, היא פשוט תבוא ותיקח את כל התפילות שלכם, של כל הנשים היקרות, ותעלה אותן עד כיסא הכבוד. את דיברת, בתחילה שמעתי אותך שדיברת על גימטריה.
כן.
אז שמעתי משהו מאוד יפה מהרב משה בויר.
כן.
והוא אומר שמה זה דמעות של אמא, מה זה? אז דמעה בגימטריה זה 119. פעמיים דמעה זה 238 בגימטריה. רחל זה 238.
וואי.
וכשאדם מוריד את הדמעות בשתי העיניים, רחל לוקחת את הדמעות עד בכיסא הכבוד. אז יהי רצון באמת שנזכה כולנו להיווסע, כל אחת, כל מי שצריכה זיווג, שהקדוש ברוך הוא יזווג לו זיווג, וכל מי שצריכה זר הקודש בר קיימא, הקדוש ברוך הוא יפקוד אותה. וכל מי שצריכה ישועה בשלום בית, הקדוש ברוך הוא יפקוד אותה בעזרת השם, הוא יושיע אותה בכל במיטב. אנחנו רואים למה רחל, זה כוח התפילה של רחל. כוח התפילה שאנחנו לומדות את הכוח התפילה מרחל, שרחל לא ויתרה. אז היא רצון באמת שבזכות היום הגדול והקדוש הזה, שגם מי שלא מגיע לציון, תוכל להדליק נר ולבקש בזכות רחל ממנו אבא שבשמיים. תושיע אותנו. כי יש הבטחה, הנה קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם.
תודה רבה, הרבנית רותי אלבז, על הדברים המרגשים. נראה לי שכל מי שעדיין לא יצא לבדוק את האוטובוסים היוצאים לקבר רחל, כבר עכשיו ישר מבררת ובודקת איך היא יכולה להגיע, או לפחות באמת להתיר ולבקש כדי שביום הזה. תודה רבה.
תודה רבה לך. בשורות טובות, אמן. בשורות ונחמות, כל טוב.
עכשיו איתכם. עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
אז אם אנחנו כבר עוסקים היום בניסים וניסיונות, או ניסים ונפלאות, אנחנו רוצים לשמוע עוד סיפורים ועוד עניינים הקשורים בניסים, ניסים שקרו לנו, ניסים שקרו לאחרים, וניסים שקרו גם בהקשר עם רחל אמנו. מיד אנחנו נדבר עם סמדר מורג, סטנדאפיסטית וזמרת חרדית, שהיא למודת ניסים. שלום לך, סמדר.
שלום לך, מירי המקסימה.
ניסים ונפלאות. לדבר איתך זה כבר להרים על נס.
האמת זה נכון, כי אני אחרי לילה מאוד קצר, אתמול לנו שידור מאוד מיוחד בערוץ הידברות, ואל תוך הלילה עם הרבנית ימימה, זה נס שקמתי עם כל כך הרבה אנרגיה חיובית, אבל...
אבל אם עסקתם אז, כל הלילה הזה, במומי רחל, באמא רחל, אז בטוח שיהיה לכם אנרגיה, ואת באמת נשמעת כאילו את מורמת וניסעת אל על.
לגמרי, ובכלל, לשמוע ניסים, ישועות, תקווה, זה נותן לבן אדם הרבה כוח.
כן.
את רוצה שאני אספר לך איזשהו סיפור מרגש?
תתחילי, כן. אנחנו פה כדי להתרגש היום.
אז זהו, אז באמת, שבזכות השידור שלך, מירי, כל הנשים שבאמת מחכות לראות איזשהו ישועה, איזשהו נס קטן שזה ייתן להם כוח. יש ניסים קטנים שאני שומעת וניסים גדולים, אבל האמת היא מה היא נס קטן. היה לי לפני כמה זמן איזה הפרשת חלה אצל אישה שבעלה נפטר, ובאמת הוא היה מאוד מאוד אהוב עליה, היה ביניהם המון שלום בית, אחווה, חיבור, ומהרגע שהוא נפטר היא לא יכלה להמשיך לחיות בעצם בשמחה. היא כל לילה הייתה נרדמת ממש מהבכי שלה כבר שנים.
מה פלא, כן.
והגעתי אליה להפרשת חלה, ואני אומרת, היא התפרקה לגמרי, היא בכתה, היא הוציאה מעצמה מטען כל כך הרבה שנים של בכי, עשתה את ההפרשת חלה, והיינו ממש צריכים לשים אותה לכיסא כדי שהיא תרגע, ושתשתה קצת מים, ותמשיך לנשום כרגיל, וזהו, יצאתי מביתה. ויצא לי לפגוש אותה לפני ככה שבועיים. והיא מגיעה לה, אומרת לי, את לא מאמינה. בערב הפרשת חלה הוצאתי משהו. היא אומרת, באותו לילה ישנתי כמו תינוקת. ומאותו רגע אני אך ורק חושבת על בעלי בשמחה ואני לא בוכה יותר.
וואו.
זה בשבילי לשמוע דבר כזה, זה נס, נכון? שעל ידי מצווה שאישה עושה,
להוציא את הפקק הזה שבלב, זה תמיד נס, את הבכי נכון. הזה, לגרש אותו ועוד להביא במקומו את השמחה, זה לגמרי. נס גדול מאוד.
ושאת מסוגלת תוך לילה פשוט לפרוק את המחסום.
וואו.
נס גדול שהיה, משהו מדהים. חוויתי ברחובות גם כן. אני מדברת על הפרשות חלה כרגע, כי זה דבר שגם אני עוסקת בו, ואני רואה שדרך המצווה הזאת הרבה נשים רואות ניסים. אבל כמובן שזה גם קורה ברגע שאישה מתפללת ללא הפרשה, אך ורק מבקשת מהקדוש ברוך הוא. האישה הזאת, הגעתי אליה, נולד לה תינוקת עם חור בלב, והיא לא עלה במשקל מהרגע שהיא נולדה, תינוקת. וזה ממש היה יומיים לפני פסח, אמרתי, מי רוצה בכלל חלות יומיים לפני פסח?
באיזה בית? באיזה בית עושים חלות
לפני פסח? באיזה בית, כן, ומי בכלל תגיע לה? כל אחד בניקיונות, בסידורים, בבישולים. אבל הגיעו לה כל כך הרבה נשים, והיא ממש סיפרה שסיפור מרגש, שמחליטים להעביר את התינוקת ניתוח, וזה לא פשוט, ניתוח לב פתוח, תינוקת קטנה בת 3 חודשים, הרופאים גם לא כל כך עומדים בתור לעשות כזה ניתוח. והיא אומרת, אני מאמינה שבזכות זה שאנשים הגיעו ומתפללות איתי, אני מאמינה שבורא עולם ייתן לי ישוע. אני מאמינה שאני אראה נס. ובכל המועד, ממש 4 או 5 ימים, חזי מסמסת לי, היא שואלת אותי אם אני יושבת על כיסא, אני אומרת לה, כן. היא פשוט כותבת לי, שמתחת להסכן, שעשו לפני הניתוח, ראו שהחור נעלם.
וואו.
ממש נסתם עם קרום ונעלם. איך, איזה נס. 5 ימים אחרי ההפרשת חלה. 5 ימים אחרי תפילות של נשים שפשוט באו לחזק אותה ולענות לאמן מכל הלב.
מדהים. אז מה את חושבת שקורה שם ככה בחבירה הזאת של הנשים יחד? שמתוך זה מגיעים הניסים, את יודעת, חלות, וכולם עושים, ועושים הפרשה, ועושים ברכה, ועושים הרבה הרבה מצוות, אבל נכון. שם דווקא הישועה מגיעה מכוח הציבור הזה של הנשים, שעומדות נכון. ביחד, ומתפללות, ותומכות אחת בשנייה, ובוכות, כמו שאמרת אותה אחת, שבכתה, שכבר לא יכלה לעמוד על הרגליים.
תראי, כמו שהדמעות של רחל אמנו, רחל אמנו, מבכה עלינו, בוכה, מתחננת, ואני בטוחה שבורא עולם מקשיב וכואב לו על הדמעות של בנות ישראל. מה קורה שם? תראי, אין לי תשובה. וגם זה לא אברה קדברה.
יש נשים שמתפללות וצריכות להמתין הרבה זמן, יש נשים שמתפללות עושות מצווה והתפילות שלהם מתקבלות. אני לא חושבת שיש לזה איזשהו מרשם שככה וככה תעשי ויצא לך, אבל האמונה הפשוטה של אישה יש בזה הרבה. ואני אומרת לך, אני לפעמים, אני עוד לא יצא לי להיות בקבר של רחל לצערי, ואומרים שצדיקה מזמינה אותך ברגע שהמועד שלך מגיע, נכון או לא? את היית שם?
לא. הייתי בילדותי, אבל...
בילדותך.
כן, אבל זה היה מזמן.
אז לפעמים את רואה, נכון, נשים שעומדות ליד קבר או ציון, והן ממש מתרגשות, בוחות, הכל, ואני מסתכלת, אני אומרת, איזה כיף לה. נכון. איזה כיף לה שהיא מסתכלת ככה, ואני מנסה להתאמץ ככה, להוציא איזה דימה, כי אני פשוט תמיד, כשאני מגיעה לאיזשהו ציון, כל הציון עושה כזה רושם, שאת פשוט מסתכלת על הכל. כוח של תפילה של אישה, כן, מה אני אומר לך, נראה לי שזה זה.
כן. טוב, אז קודם כל, יפה שאת רואה את הנשים האלה שבוחות, ויפה שאת מתקנית בהם, כי כנראה גם העבודה הזאת של הבחייה והתפילה, גם שם יש בה משהו שקורע את שערי שמיים, וזה נורא נכון. מרגש שאת משתפת בזה.
אבל חשוב להדגיש, מירי, שזה צריך להיות בכי, אבל גם מתוך שמחה.
כן.
לא מתוך מרירות, ולמה אתה לא נותן לי, ולמה לא הולך לי,
כן,
ולמה
לא
תקוע לי.
כן, לא מגיע לנו שום דבר, אבל אנחנו זכאיות.
בדיוק. כן. את יודעת, אני תמיד נזכרת במשפט הנפלא של אחד האימהות של הנערים החטופים שנרצחו. משפט כזה חזק שכל פעם אני נזכרת בו. שהיא אמרה, בורא עולם לא עובד אצלי.
כן. כן.
וזה משפט באמת חשוב שחשוב לפנים, הוא לא עובד אצלנו, ובעזרת השם יקשיב לתפילות שלנו ויביא לנו כבר גאולה השנה.
כן, מסתבר שאנחנו עובדים אצלו, והעבודה שלנו היא עבודת נכון. התפילה, ויש לנו יום מסוגל נכון. לזה היום, ואנחנו רואים, כמו ששמענו ממך, שניסים קורים, הם לא פשוט קורים, הם קורים. אז נמשיך הלאה לנסות, ונבקש שנעמוד בניסיונות, ושיקרה לנו הנס.
אמן.
תודה רבה.
אמן, וגם בורא עולם, בורא עולם בוס מאוד נאמן. הוא נותן משכורת כל חודש.
כן, הוא משיב לנו. תודה רבה לסמדר מורג. תמשיכי בחיוניות.
תצליחי לרגש את כל האנשים כמו שאת עושה, ואני תמיד שמחה שיש לי הרבה נסיעות, כי אז אני מקשיבה לך הרבה.
תודה רבה.
נוסעת ברכבשים.
ותמשיכי להיות בשמחה. תודה רבה
לסמדר. אמן, כולנו. יום מבורך.
עכשיו איתכם. עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם אחרי ששמענו כבר פעמים רבות היום, לפחות פעמיים את קול ברמה, פה אצלנו ברדיו קול חי. אנחנו רוצים לשמוע מהמשוררת שולמית אייזנבך שיר על רחל אמנו שהיא כתבה בעצמה. שלום ובוקר טוב לך שולמית.
בוקר טוב ומבורך מירי, מה שלומך?
ברוך השם, אנחנו ככה עסוקים בעניינים מאוד נשיים היום.
כן, את יודעת, לפעמים יש גם היבט אישי ליום המיוחד הזה, זה גם יום פטירתה של חמותי, זיכרונה לברכה.
אוקיי.
ואנחנו מתחברים, מול הדלקתי, כן, הדלקתי שתי נרות, אחד למה מיודית ואחד למה מרוחלת.
כן, אני לא ידעתי, לא זכרתי שאנחנו נוהגות להדליק נר, אז לטובתי ולטובת אלה שלא ידעו את זה, אז הנה אנחנו עכשיו איתך כדי שתזכירי לנו את זה.
יורצייט, בלי להדליק נר, איך יודעים שזה יורצייט אם לא מדליקים נר?
חשבתי שאם נוסעים שם לקבר רחל, אז מדליקים נר.
לא, משהו מאוד אישי בבית, ההתחברות, וכשאת חושבת בפרט על רחל אמנו, זה כל כך הרי... עצם האימא זה מספיק לבד.
נכון. אז בוא נשמע את השיר שכתבת עליה.
והשיר שכתבתי בדרך על אם הדרך. על אם הדרך בואכה אפרתה. בשערי בית לחם העיר. ניצב ציונה של אימא רחל כפנס באפלה את הסביבה מאיר. כל חייה הצעירים הייתה רחל בדרך. ברוב צניעותה לפני אחותה קראה ברך. יצאה מבית אביה אל הבאר, ושם הכל התברר והתבאר. שם פגשה את יעקב שנמלט בדרך, מחמת אחי ויסב שהיכהו בירך. כשיצא רחל בדרך לחופתה, עמדה בצד הדרך והעבירה לאחותה. רחל שידע צער כאשר לאה הקלה הובלה לחופה והיא בושה ונחלמה. רחל שידע את צער העקרות ולמול אחותה הפסידה בתחרות. כשצעקה ליעקב הבה לי בנים וכרעס וענה לי כבר יש בנים ועם עין מתה אנוכי, הוא אומר לה, התפללי, התחנני ובכוח תפילתך בתחנייך ותימותייך תענה בקשתך. כאשר נולד יוסף יצא עם יעקב לדרך, ועם לידת בנימין נאספה בדרך. ותקש בלידתה בלידת בנימין, ונולד יתום בן הזקונין. ומקיללת אותו זקן מת רחל, ונגברה בדרך גם כן. וכאשר יצאו בניה לגלות, יצא מקברה לראות את השפלות, לפקוד יחד עמם את הגירוש והדלות, כשבורא עולם הבטיח, עוד תראי את הגדלות. ועדיין בניה לא שבו מהדרך, מצפים ומייחלים שתסלל הדרך, ובורא עולם ימחה דמעתה, ושבו בנים לגבולם.
איך אפשר לקחת את כל הסיפור הזה ולעשות אותו בכמה מילים של שיר כל כך מדויק וכל כך נפלא? תודה רבה.
תודה.
לשולמית תודה אייזנבך משוררת.
אוכלתי.
ואנחנו ככה נפנה לשמוע את על אלה אנחנו אני בוכייה של הרב קרליבך.
Again.
וככה מתוך על אלה אני בוכייה של הרב קרליבך, שהוא אחד מהשירים שכרגע נמצאים ב-50 שירי מצעד קרליבך, אנחנו פונים לשמוע דווקא על צחוק, שמופיע לנו כל כך הרבה פעמים בפרשת השבוע, למה צחקה שרה, לידת יצחק, ומברכים את ליאור הקום, מנחת סדנאות צחוק ושמחה, שלום ובוקר טוב לך. ליאורה?
כל המאזינות והמאזינים, ויום כיף, פעמיים כי טוב.
מתנו לך להמתין עם שיר שהוא היה קצת בכי, שיר שנקרא על אלה אני בוכייה, אבל אנחנו מחפשים ממך ככה את הקונטרה, איך אפשר באמת להגיע ולהביא את הצחוק בחיינו.
באמת בפרשה הקרובה יש את השורש צחק 12 פעמים, אני ישבתי וספרתי ככה בפרשה, ותצחק שרה, כי צחק, יצחק, צחוק, וכל הכל מתרכז סביב השורש צחק. ואם אנחנו לוקחים את המילה צחוק ומחלקים אותה לשניים, יוצא לנו צחוק, לצאת מן החוק. ובאמת הסיפור הזה של אברהם ושרה הוא קצת יוצא מן החוק. הוא בן 100, היא ב-90, הם לא כל כך מאמינים שהם יכולים להיות כאם, שהם כל כך מבוגרים להגיע לפריון ולילד, ואז העניין לא הגיוני וזה מצחיק כמעט, ואז הם מתבשרים על לידת בנם והם צוחקים. הצחוק יש לו איזשהו תכונה שהוא מרפא, בניגוד לדאגה, לכעס, לטינה, שהם סוגרים אותנו. הצחוק הוא משחרר, מרפא, ויש פעמים שמרפא, ושהסיפור הזה נותן לנו איזשהו הבנה לגבי הצחוק ומה היתרונות שלו, כמה הוא יכול לתת לנו שאנחנו שמחים. ואפילו במילה שמחה יש את אם נחלק אותה לשניים, יש את העצים-חה. זאת אומרת שאנחנו יוצרים איזה תקשורת בין הצחוק לבין השמחה. תמיד יש לנו את הקשר ביניהם, שאנחנו רוצים להיות שמחים, אנחנו שרים, רוקדים, צוחקים, וכל האלמנטים האלה נותנים לנפש שלנו את המקום של השחרור.
מה שברור לי ממך, שאם אם זה לא בא לבד, אז צריך להפעיל את זה, כמו שמחה, אתה צריך להביא את זה, או צחוק, אתה צריך ממש לעשות איזושהי פעולה כדי שזה יגיע.
נכון, זה לא כל כך פשוט להיות שמח ולצחוק.
ולצחוק זה שמח?
ויש לנו כל כך הרבה דברים שלא.
לצחוק זה פשוט?
אנחנו עושים את הצחוק כתרגול שמלמד אותנו לעשות את זה בהתחלה באופן יזום, ולאחר מכן היכולת שלנו להגיע לצחוק היא הרבה יותר קלה וספונטנית. אנחנו מתחילים לצחוק באופן יותר חופשי. והתרגול הזה של ממש כמו שעושים תרגילי התעמלות, עושים תרגילים של צחוק שמובילים לצחוק אמיתי, לשחרור וגם לשמחה. יש מין תחושה של רווחה ואפילו הנחה ככה. מרגישים יותר נוח. אפילו הרב, הבעל שם טוב אמר שעל ידי צחוק יוצאים מעולם קטן לעולם גדול, מזמן דחוק לזמן מרווח ומנפש צרה לנפש רחבה.
מדהים.
הדרך הזו של הצחוק היא דרך כל כך קלה והיא תבועה בכל אחד ואחד מאיתנו. מעצם קיומנו, כי התינוק שהוא נולד, התקשורת הראשונה שלו עם העולם היא דרך החיוך בגיל 6 שבועות, ואז בגיל 5 הוא מתחיל לצחוק את הצחוק הראשוני הטבעי שלו והרצוני. ואז אנחנו קולטים שהתינוק מתקשר, אנחנו מבינים שזה טוב, ואז מה אנחנו עושים כהורים, כסבים וסבתות? אנחנו מחייכים אליו, צוחקים אליו ומנסים להצחיק אותו, כי אנחנו מבינים שזה בריא, שזה טוב. ובאיזשהו שלב ככה קצת שכחנו את העניין כמה הצחוק הוא כלי מעולה.
כן.
ושאנחנו פתאום נזכרים, אנחנו כל כך שמחים להיזכר בכלי הזה.
כן, אני לא יכולה שלא לחשוב או לעשות את ההשוואה בין הבכי שדיברנו עליו בתחילת התוכנית, לבין הצחוק. שתיהן פעולות משחררות, שתיהן פעולות שמרפות את הגוף, שתיהן פעולות שיכולות להיות יזומות או לא, אבל משיגות תוצאות שבסופו של דבר מביאות אותנו לידי מעשה או לשמחה.
אומרים שהצחוק והבכי מגיעים כמעט מאותו מקום, אבל
הם
שונים בצורה שונה. אבל השאלה, מה האפקטים שזה יוצר אחר כך? שאתה מסיים לצחוק צחוק בריא וטוב, כי אנחנו יודעים שהצחוק טוב לבריאות, הוא מביא לאריכות ימים, הוא יוצר חברים, אנשים מחייכים וצוחקים, יש להם יותר אור בפנים. אומרים אפילו שהוא האנטי-אייג'ינג הטבעי ביותר והזמין ביותר. אתה מחייך בכל שעה, את נראית יותר צעירה, את מקרינה יותר, משהו יותר של אור.
חיות.
חיוך זה מערכת התאורה של הנשמה. שאנחנו, והבכי יותר מכנס אותנו, יותר מוביל אותנו פנימה, והצחוק יוצר שחרור, האימפקט של הצחוק מבחינתו היא יותר מוצלחת מהבכי באיזשהו מקום, כי אתה משוחרר, אבל אם נשאר עם החיוך. בכי משחרר גם הוא, אני בהחלט מסכימה איתך.
כן, אני פשוט אני... ככה שמעתי מהמורה לפיתוח קול, שההפקה של הצליל הזה והזה מגיעות מאותו מקום.
בהחלט אז... כן, אבל התוצאות יותר מוצלחות בצחוק. אתה מסיים אותו עם תחושה של רווחה, של שחרור, וההרפיה הזאת אפילו לעתים מביאה לריפוי, אם נלך רגע לסיפור של אברהם ושרה, הריפוי של ההכרות כאילו נעשה על ידי הצחוק. על ידי המשהו האבסורדי הזה של היציאה מן החוק.
כן. ליאורה קום, מנחת סדנאות של צחוק ושמחה, תודה רבה ששיתפת אותנו, כמה חשוב לנו.
אני מברכת את כולם שהחיוך והצחוק יהיו חלק מחיינו, ותתרגלו אותו, כי ככל שאנחנו מתרגלים את הצחוק יותר, אפילו אם הוא בצורה יזומה, כאילו הצחוק האמיתי יגיע ויהיה חלק בלתי נפרד מחיינו.
וואו, מדהים.
תודה
על הטיפים האלה, תודה ש...
כן, גדולה.
תודה רבה ליאורה, ואנחנו נעבור מיד לצחוק ילדים.
צחוק ילדים, תרופה לחיים, אומר את הכל ללא מילים, נספק בקירות, מהדהד בקטלים, עוטף בחמלה לבבות אבודים. או חיוך אחד, אתה שבוי לעד. צחוקה מתגלגל, מרפא וגואל, נותן עוד סיבה להאמין, משכיח כאב, מרכך את הלב, את צק האיגוף של החיים. או חיוך אחד, נמס לאן תביט, תראה בהם את ילדותך.
כל כך חבל לי להפסיק את השיר האופטימי הזה, והמדריך אותנו באמת לצחוק ממש כמו ילדים. וככה חלפו והסתיימו השעתיים שלנו של עניין משפחתי. תודה לעמלים במלאכה, יעל איבר העורכת והמפיקה המסורה, מוטי קופפר הטכנאי, ומי שדאג למוזיקה הנפלאה. כאן מירי שניאורסון מחכה לשוב ולפגוש אתכם בעזרת השם בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה. אחרינו תוכנית המוזיקה בקצב היום, האזנה הרבה וצהריים טובים.